התפילה הבאה זה התפילה של המקלט, המקלט בדרך הרוחנית בשלמות החוכמה שאנחנו מבטאים באמצעות הבודה דרמה סנגה. פעם אחת בטיבטית, שלוש פעמים בעברית. סנגה צ'ודן צ'וקי צ'וקנן צ'אנצ'ו פרדו דקי קייפסו צ'י דקי צ'יסו קייפס סנן קי Jola Penchi Sange Chupa Shuh Ad boya ti asui tachi Vabudra Dharma Vasanta Tabiyin Sultan Shetobe Matsai Yifli Lehara Liman Kol Anguila Ad boya ti asui tachi Vabudra Dharma Vasanta Tabiyin Sultan Shetobe Matsai Yifli Lehara Liman Kol Anguila עד בוי המערכי, עשים פתחי, בבודה, בדרמה ובסנדה. תביאי זכותם של טובי מעשי, יפי להערה למען כל הבריאה.
שלום לכולכם. אנחנו בקורס 4. בקורס 4 הוא הקורס הראשון של לוגיקה בודהיסטית. זה לא קורס טיפוסי למתחילים, אז אלה מכם שזו פעם ראשונה, זה קורס מאוד חשוב, למרות שאתם שומעים את המילים לוגיקה, תורת ההיגיון, וחושבים זה אולי משהו פילוסופי ויבש. אני מקווה שזה לא מה שיקרה כאן. למה צריך לוגיקה בודיסטית? אז כולנו רוצים להגיע לרמות רוחניות גבוהות, ולהגיע להערה, ולחוות עונג עילאי, ולראות את פני אלוהים מה שאמר גשם, מה כאילו, אנחנו קוראים את זה לראות ריקות ישירות, וכל הדברים הנקראים. אז למה אנחנו עדיין לא רואים את כל הדברים האלה? למה אנחנו עוד לא רואים ריקות ישירות? עוד אין לנו את חוויית הפני הבוער.
ספקות,
מכשולים. קרמות שלא תיהרנו, נגעים רוחניים, כל הדברים האלה. וגם, יש לנו בעיה עוד יותר גדולה. יש לנו בעיה עוד יותר גדולה מאלה. וזה... את רוצה להיות בודה? מה זה בודה? פגשת בודה? את יודעת מה זה בודה? איך את יודעת לך שיש בודה? איך את יודעת שבכלל המטרה שלך היא משהו שניתן להציג בכלל? אולי את שואפת למשהו שהוא בכלל בלתי אפשרי. מה אנחנו יודעים מה זה בודה? מה אנחנו יודעים מה אנחנו עושים כאן? מישהו אמר שזה נחמד וכיף, אבל מה אני יודעת על זה? לאן אני הולכת? אני הולכת להקדיש את חיי ללימוד, את ארגון, להשקיע הרבה שעות. מה אני יודעת על זה? אז יש לנו בעיה, אנחנו כל כך רוצים לצאת מסבל, אנחנו כל כך רוצים ליצור עושר, אנחנו אפילו לא יודעים מה זה המטרה הזאת. פגשנו את הבודה, ושיברנו על האנשים האלה שמחסלים את המוות. אם הם ישנם, איפה הם? למה לא כתבו עליהם בעיתון? אז זאת המטרה של לוגיקה בודיסטית. המטרה של לוגיקה בודיסטית היא לעזור לנו לראות את אותם הדברים שקשה לנו לראות, שאנחנו אפילו אולי ברגע זה לא מסוגלים לראות. והיא עוזרת לנו להתוות דרך שבסופו של דבר תביא אותנו לראייה הישירה של הדברים האלה. אז זה מפתח את היכולות האלה. יש סיפור על נזיר שהוא היה גשש, היה רציני מאוד, חי בהוול, היה לו שחפת, והוא מת שם מהשחפת. על ארץ בית כבר שכב, כבר גסס, וגשם מייקל מספר שהוא טיפל בו, והוא קורא ספר, הוא מסתכל איזה ספר הוא קורא, ספר של תורת ההיגיון שמלמדים את הילדים במגזר, אפילו לא מתקדם, את הספר הראשון שמלמדים את גילאי 13-14, דורה קוראים לו. את זה הוא קורא, מה אתה קורא דורה? הוא אומר, אתה לא מבין, אני עוד מעט עוזב, זה מה שיביא אותי לראות את הריסוף. אז זה סיפור אחד. סיפור שני זה של גשם מייקל על עצמו, שהוא למד הרבה שנים במגזר, למד הרבה שנים אצל קן רינפוצ'ה, וקן רינפוצ'ה היה עשק גדול בלוגיקה בודהיסטית. הוא היה אחד הבודדים בעולם בידע שלו, היה נדיר. בימים אלה יצא לאור ספר שמבוסס על טיצ'ינג שלו, שערך תלמיד שלו, על לוגיקה בודהיסטית. זה לא היה הנושא הראשון שהוא לימד את התלמידים שלו, הוא לימד הרבה נושאים לפני כן. בראשית ימיו שהוא לימד בארצות הברית, היו לו מעט מאוד תלמידים, אנשים לא ידעו בכלל מי הוא, לא ידעו להעריך אותו בכלל. אז היה ארט אנגל והיה גשם מייקל, ופחות או יותר רוב הזמן זה היה רק זה, בהתחלה. אחר כך נוספו וינסנט ומריה, ווינסנט זה שערך את הספר שיצא עכשיו. אז גשם מייקל מספר שהגיע לנושא של לימודי תורת ההיגיון הבודיסטית, וזה נראה לו יבש וטכני והרבה הגדרות והרבה פרטים, והוא אמר, אני רוצה להגיע להערה, אני לא רוצה להתפלסף, אני לא רוצה להתפלסף, זה לא המטרה שלי. וכן רינפוצ'ה הלך והפעיל את כל הסמכותו, הלמה היא, אומר, אתה תשב פה ותלמד. הוא אומר, תוך כדי הלימוד של הלוגיקה, הייתה לו החוויה, הוא ראה ריכוז ישירות. אז פה אנחנו קצת צריכים להסתמך על החוכמה של המורים שלנו, שאומרים לנו שזה מאוד מאוד חשוב. הקורס הזה הוא אוסף של כמה חלקים שונים שלקוחים ממקומות שונים, ובחלק השני שלו אנחנו נתרכז בהוכחה של גלגולים, של החיים הבאים שלנו. שזה אחד הדברים שהם חבויים בשבילנו, כמו שאנחנו לא יודעים מי זה בודה, אנחנו יודעים אם יהיה לנו גלגול, לא יהיה לנו גלגול, היה לנו גלגול, לא היה לנו גלגול, אנחנו לא ממש יודעים, אנחנו שומעים את זה, המורים שלנו אומרים את זה, בבודהיזם מלמדים את זה, אבל לרובנו ככולנו אין חוויה ישירה של זה, אין זיכרון ישיר של זה, של חיים קודמים, ואין ידע או ודאות לגבי הגלגול. אנחנו שומעים על גלגולים, אבל אין לנו ודאות שיהיה לנו המשך. אז זה הדבר שנעשה בשיעורים האחרונים של הקורס. שיעורים 7 ומעלה מוקדשים אך ורק לזה. וההוכחה תבוא מתוך ספר של מאסטר דרמה קירטי שתקף אני אדבר עליו. כמו שאמרתי לכם, בנושא של לוגיקה בודיסטית הוא לא נושא למתחילים. מעניין לדעת שאפילו במנזר, שהנזירים באים ושוהים שם הרבה שנים והם באים בגיל צעיר והחינוך שלהם, מעט נזירים בכלל מגיעים ללמוד את הנושא הזה. ובין השאר כשאנחנו מגיעים לנושא של הוכחת חיי עתיד, הספרות הבודיסטית בנושא הזה כוללת הרבה פולמוסים שבין הוגים בודיסטים לבין הוגים שהם לא בודיסטים. ואחר כך בין הבודיסטים לבין עצמם יש אסכולות שונות. אז יש הרבה התפלמסות שאנחנו לא ניכנס לסכולה. אבל הנושא הזה הוא לא קל. הוא דורש הרבה חינוך לפני שאפשר לקרוא אותו ולהבין אותו. ואני יכולה להעיד מניסיון אישי, אני עכשיו יושבת ומתרגמת את זה בשבילכם לעברית, את המקראה של זה. וזה לא קל לתרגם, כי זה דורש הרבה ידע טכני, הרבה הכנה. הטיבטית שם היא מאוד ספציפית, אותם המילים שבשפה הרגילה יש להם משמעות אחת, יש להם משמעות אחרת בתוך ההקשר של הלוגיקה וכך הלאה. אז זה לא נושא קל, אבל אי אפשר בלעדה. זה מה שאומרים לנו כל המורים, אי אפשר בלעדה. אז בשיעור הראשון היום ניתן מבוא חשוב לנושא. השיעור השני, אנחנו נעסוק ברמות שונות של מציאות. מה אנחנו כן יכולים לקלוט, מה קשה לנו לקלוט, מה מאוד קשה לנו לקלוט וכך הלאה. קצת לשפוך אור על הנושאים האלה, מה גלוי, מה חבוי וכך הלאה. שיעור שלישי, זה המשמעות של מה שאנחנו קוראים תפיסה תקפה או תפיסה נכונה. נדבר על זה הרבה. אחד הדברים שאומרים לנו מורים, שלמה אנחנו כל כך סובלים בעולם הזה? כי אנחנו לא מבינים נכון את המציאות שלנו. כי יש לכולנו בורות במובן שאנחנו לא מבינים איך העולם הזה עובד בשבילנו. ואנחנו מגיבים מתוך הבורות הזאת וגורמים לעצמנו צרות צרורות. כיוון שאנחנו מגיבים למשהו שלא היה ולא נברא, אלא שאנחנו נתפסים בו ונאחזים בו ומאמינים בו, ואז אנחנו גורמים לעצמנו צרות, כי אנחנו זורעים זרעים קרמיים שכשהם מכשילים גורמים לנו את כל הסבל. אז השיעור השלישי הוא מה זה תפיסה נכונה, ומה זה שחסר לנו לתפיסה נכונה, וכך הלאה. וזה לא נכון שהסתם אין לנו תפיסה נכונה, למעשה נראה שרוב הזמן יש לנו, אבל לא של הדברים החשובים באמת. ואנחנו נמשיך את זה בשיעורים 4 ו-5, ובשיעורים האלה יש חשיבות עצומה, כי הם יעבירו אותנו מאופן החשיבה שלנו, כאנשים מן השורה, לאופן החשיבה של הבודה. איך חושב הבודה? מה מבדיל את הבודה מאיתנו? איך הבודה נהיה בודה? כל הנושאים האלה, שיעורים 4 ו-5, והם מדהימים בשבילנו, כשאנחנו לומדים איך הבודה נהיה, הבודה זה מתווה לנו את הדרך, איך אנחנו יכולים להפוך לבודה. ולהבין יותר לאן זה שאנחנו הולכים, והאם זה בכלל מטרה שהיא ברת הגשמה, שהיא קיימת בכלל. נמשיך בשיעור 6, שמדברים על איך הבודה הגיע להיות בודה. ונמשיך, השאר השיעורים כאמור זה הוכחה של גלגולים. וזה נסיים את הקורס. אז אתם תראו שהקורס הזה הוא שונה מהקורסים ששמעתם ממני עד עכשיו. וזה כיף, כי זה מוביל צעד אחרי צעד להעמקה של הבנה. בניגוד להרצאות לציבור הרחב וכך הלאה, הקורסים האלה הם לימוד יותר לעומק, לימוד יותר מפורט, אנחנו נכנסים יותר לפרטים טכניים. והמטרה בין השאר בקורסים האלה זה א', ליצור דיוק בהבנה, לחדד את ההבנה, וב', לאפשר לכם בעתיד להעביר את החומר הזה הלאה. כי אין ברכה יותר גדולה שאתם יכולים לעשות מאשר להעביר את החומר הזה הלאה. כי אתם מלמדים את האחרים איך הם יכולים לצאת מהסבל שלהם. במקום לתת להם את הפת לחם, אתם מלמדים אותם איך להכין לעצמם את הפת לחם. ואז הם לא תלויים בכם יותר, הם יכולים להמשיך ולהכיל את עצמם. כדי שזה יתאפשר, אנחנו מבקשים מכם לעשות שיעורי בית. המורים שהעבירו לנו את הידע הזה, העבירו את זה יחד עם הנחיה לעשות שיעורי בית, תכנים ובחינות. ושיעורי בית הם קלים. הכוונה שלי שבסוף השיעור בהפסקה, אתם קודם כל עושים שיעורים ואחר כך מפספסים אם נשאר זמן. ואתם יכולים לעשות את זה בקבוצות, אם אתם רוצים להתחבר עם אחרים בהפסקה, נפלא, נהדר, תשבו ביחד ותעשו שיעורים. או תלמדו אחד את השני, ותזכסו את החומר ששמעתם עכשיו, תוך כדי עשיית השיעורים. הם קלים, אתם לא צריכים לרוץ לספרייה, אתם לא צריכים לעשות פרויקטים, הכל נאמר בשיעור. זה מאפשר שני דברים. א', זה מכין אתכם לזכור יותר את החומר, להבנה יותר מדויקת של החומר, שתוכלו בעתיד, זה לא קורה בן רגע, אבל היום הזה יגיע שאתם תרצו ללמד את החומר הזה. לא רק זה יבואו אליכם ויבקשו מכם שתלמדו את החומר. אז זה מאפשר לכם לתת עברה מדויקת של החומר, וזה מאוד חשוב, הדיוק של השושלת הוא מאוד חשוב. שנית, הכנת השיעורים מגינה עלינו, כיוון שאנחנו חיים בתוך תרבות שהיא עם השקפת עולם שונה לחלוטין מהשקפת העולם שאנחנו מלמדים כאן. והראיה, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו מלא סבל, והשקפת העולם הזאת באה להוציא אותנו מסבל. אז היא מוכרחה להיות שונה, כאילו היינו כבר יודעים, אז כבר לא היינו סובלים, נכון? אז מוכרח משהו להשתנות. אז זה דורש לשנות השקפת עולם, זה עבודה מאוד עמוקה, זה חריש מאוד 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 עמוק. גם אלה מאיתנו שאולי לא מגדירים את עצמנו כמסורתיים או כדתיים, אנחנו מאוד מסורתיים ומאוד דתיים, מכיוון שאנחנו מאוד אחוזים בהשקפת העולם שלנו, חילונית או דתית, מה שלא תהיה. מה שהיא לא תהיה, אנחנו מאוד אחוזים בה, יש לנו המון הנחות יסוד, שאנחנו אפילו לא בחנו אותן ולא בדקנו אותן, אנחנו לא מודעים עליהן, והן מריצות אותנו, הן מנהלות החיים שלנו. אז אנחנו עמוק 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 בתוך השקפת עולם שהוא עברה לנו על ידי מורים, על ידי הורים, על ידי תרבות, על ידי בתי ספר, על ידי מוסדות, וגם הבאנו אותה איתנו מחיים קודמים. אז אנחנו מאוד מאוד עמוק בתוך השקפת עולם שגורמת לנו סבל בלתי פוסק. אנחנו כל הזמן חיים בעולם שיש לו סבל. אז לשנות אותה דורש חריש מאוד מאוד עמוק, דורש לשמוע את הדברים הרבה, דורש לחזור עליהם הרבה, דורש להקיף את עצמנו בסביבה של אנשים שיש להם כיוון דומה לשלנו, שזה החשיבות של הסנגה. כל זה הכנת השיעורים והבחנים וחזרה על החומר והבחינות עוזר לנו קצת לכוון את התודעה שלנו לכיוון הזה, שבסופו של דבר נקלוט את הדברים. אז אני מבקשת שנצא להפסקה, תעשו שיעורי בית, כשנחזור מהפסקה, לפני שמתחיל שיעור, יש לכם את הבוחן, את השאלות של הבוחן זה תמיד חלק משיעורי בית, קיבלתם אותו מראש, אין הפתעות. ואנחנו פשוט חוזרים על הדברים וקובעים את זה אחרי ההפסקה. בשיעורי הבית יש גם דרישה למדיטציה. אז זה אתם לא יכולים להספיק לעשות כאן. אי אפשר להספיק במסגרת של לימוד אינטנסיבי, כמו שאנחנו עושים בסופי שבוע, לעשות את כל המדיטציה. אז את זה אתם צריכים להמשיך במשך השבוע, וגם אחרי שהקורס מסתיים. להקציב זמן יומי למדיטציה על הנושאים שמופיעים בקורס. אז הנושא הראשון שלנו, חזרו אחריי, צמח.
צמח.
פרמנה. פרמנה. פרמנה זה המילה בסנסקריט, וצמה זה בטיבטית. ובעברית, יש לנו שני תרגומים שאנחנו נשתמש פעם ככה, פעם ככה. ותכף אני אסביר לכם גם למה שניים. אחד מהם זה תפיסה תקפה. תפיסה תקפה. והשני שנשתמש בו הרבה זה תפיסה נכונה. וגם באנגלית משתמשים בשניהם, אומרים או valid perception או correct perception. אז נתחיל מתפיסה תקפה. באנגלית גם הפרופסורים כותבים valid cognizer. valid cognizer, איך יגידו cognizer בעברית? אני אפילו לא יודע. אנחנו פה לא בעניין אקדמי ואנחנו לא בעניין פילוסופי, אנחנו בעניין לתת מסרש. ובזה אנחנו הולכים היטב בדרכי הבודה, כשבאו אנשים ושאלו שאלות מתפלספות, הוא פשוט שתף, הוא סרב לענות השאלות. יש רשימה קלאסית של 14 שאלות שהוא תמיד סרב להתאחרים. וזה לא שהוא לא ידע, כי עוד מעט נלמד בקורס שהוא, שהיה לו ידע כל ואין דבר שהוא לא יודע. אבל הוא אומר, כל מטרתי זה ללמד אתכם להפסיד סבל ולהגיע לכל אושר. ומה שלא משרת את המטרה הזאת, לזה אני לא אתייחס. חוץ מזה, הרבה פעמים הוא סרב להתייחס לנושאים, כי הוא ידע שאנשים אין להם מספיק פרמנה כדי להביא מה שהוא אומר. אז מה זה תפיסה תקפה? יותר מאוחר נגדיר אותה ממש. כרגע זה רק הסבר ולא הגדרה. ותפיסה תקפה זו התפיסה בעצם הרגילה שלנו, שיש לנו רוב הזמן, ושהיא לא מושפעת בניגוד לאדם שלמשל לקח סמים והוא מסתור. אז יש לו תפיסה, אבל היא לא תקפה. הוא יכול להסתכל על זה ולחשוב שזה נחש או להיבהל. או אדם ששתוי, או מישהו שהוא חולה והוא הוזה. או אדם שמנומנם ויש על התא קצת ומופיעים דברים, ויש שם אולי סמצנת פרחים, והוא חושב שיש כאן איזה מפלצות. זה דוגמאות של תפיסה שהיא לא תקפה. תפיסה שהיא מושפעת על ידי גורמים יותר. אז זו תפיסה שהיא לא תקיפה. אז מרבית הזמן יש לנו תפיסה שהיא תקיפה. אני רואה את וזה את. ועכשיו אנחנו לא מדברים במובנים האולטימטיביים, אנחנו עכשיו מדברים על מציאות יחשית. יתרה מככה, אנחנו עכשיו נמצאים בכלל לא במדיאמיקה פרשנגיקה, זוכרים? דרך האמצע העליונה? כל הלימוד שלנו בקורס הזה הוא לא שם, הוא בין מה שנקרא סטרטנטיקה וקבוצת מיינד אונלי, מיינד אונלי. אנחנו באסכולות היותר נמוכות בבודיזם, כרגע. אז אם ככה, רוב התפיסה שיש לי היא תפיסה תקפה. אז מה הבעיה? אז למה זה דבר הזה כל כך הרבה? איזה דברים אני תופסת בצורה תקפה? בעיקר אובייקטים של החושים. אז אני רואה חפץ ואני רואה אותו כמו שהוא, בתנאי שאני לא מסוממת או חולה או משהו כזה. עם זה אין שום בעיה, אני שומעת צליל ואני מזהה צליל, ריח, אני מזהה, או זה ריח של ארוחת צהריים, אני לא מתבלבל. מה הבעיה אם ככה? שהדברים האלה לא עוזרים לי לחסל את הסבל. כמה דברים שיכולים לעזור לי לחסל את הסבל, לגביהם אין לי תפיסה תקפה. אין לי תפיסה נכונה, אני בכלל לא מבינה מה הם, אני אפילו לא יודעת על קיומה. לא באופן ישיר, אני יכולה לשמוע מישהו מדבר עליהם, ואני לא יכולה לחוות אותם באופן ישיר. וזאת הבעיה שלנו. ובשביל זה הקורס שלנו. בשביל זה עבודה לימד מה שהוא לימד, 45 שנה וכך הלאה, זה בשביל שאנחנו נוכל להוציא את עצמנו מהסבב, בשביל זה אנחנו צריכים לתפוס את הדברים שכרגע אנחנו לא מסוגלים לתפוס. ולפתוח לנו את הדרך לזה. ומה משמשת אותנו התפיסה התקיפה? לתפוס דברים שקיימים. אני לא יכולה לתפוס משהו שלא קיים, נכון? אז לתפוס דברים שקיימים. אז עכשיו אנחנו בתורת ההיגיון, אנחנו רוצים להגדיר דברים במדויק. יש מאוד הקפדה על דיוק, כיוון שיותר מאוחר נראה עד כמה אנחנו לא מדייקים בחשיבה שלנו. מה הבעיה שלנו? שאנחנו הרבה מאוד חושבים בצורה לא מדויקת, וזה גורם לנו צרות צרורות. אז כדי לדייק את התפיסה שלנו ואת החשיבה שלנו, אז התפתחה כל המסורת הזאת של הלוגיקה הבודיסטית שבה אנשים מקיימים ביניהם ויכוחים, ותוך כדי הוויכוח מבררים אם הם יודעים מה שהם מדברים, הם לא יודעים מה שהם מדברים, או שהם מתבססים על משהו שהם צלו. אז התפתחה מסורת כדי לאפשר צורה מסודרת של ויכוח כזה שיקדם את האנשים, שזה לא יהיה סתם דיבורים. זה כמו גיאומטריה, יש אקסיומות ואז בונים את המשפטים וכך הלאה. אז מגדירים כל דבר. בואו נראה, אנחנו מתווכחים על קיום, אם משהו קיים או לא קיים. בואו נגיד, מה זה נקרא קיים? אז לכל דבר יש הגדרה מאוד מדויקת. ואנחנו רק נתאם מזה טיפ-טיפה, כי זה מאוד מאוד רחב. אז קצת נתאם היום. ואני מדי פעם אכתוב דברים בטיבטית, וזה בשביל לזרוע אצלכם את הזרעים, כדי שיום אחד שהם ינבצו, אתם תימדו את הדברים האלה בשפת המקור, ואין דומה לזה בכלל. השפה טיבטית שונה לגמרי מהשפה שלנו, באופן שבו היא מביאה מה זה נקרא שדבר קיים? אתם עכשיו רגע, לנסות רגע?
אנחנו מכירים. אנחנו
רואים, אנחנו קולטים בחושים. פרפקט, פרפקט. אז עכשיו אני אתן לכם את זה בטיבטית, אבל אתם כבר יודעים.
אז עכשיו, הגדרה של קיום.
צמא.
צמא.
מקפא.
מקפא.
יפה. צמא. זה לפרק את זה, נתחיל מהסוף. בטיבטית הרבה פעמים הולכים מהסוף, כי התחביר שלהם הוא בדיוק הפוך לשלנו. טני זה המילה הטיבטית להגדרה. יופה, יופה זה קיום. יו זה יש, קיים. אז יופה טני, הגדרה של קיום, ושתי המילים הראשונות נותן לנו את ההגדרה. אז כבר יש לנו את המילה הראשונה, יש לנו צמא, נכון? צמא זה הטעיה של צמא. התפיסה התקיפה. מקפא זה האובייקט, זה מה שנתפס. אז בעברית נוכל להגיד, ההגדרה של שמשהו קיים, זה מה שנתפס על ידי התפיסה התקיפה. פשוט מאוד. אז מה זה אומר? מה נותן לנו הגדרה הזו? כדי לטעון שמשהו קיים, מה חייב לקרות? חייב שיהיה מישהו שתופס את הדבר הזה. מישהו צריך לתפוס את זה, אחרת על מה אני מדברת. אם אף אחד אף פעם לא ראה את הצד האחורי של פלוטו, איך אני בכלל יודעת שיש לו צד אחורי הזה?
אבל פלוטו,
תדעת
שהוא
קיים.
מישהו ראה
פעם כדי לסוף את פלוטו. אז זה בסדר. אנחנו מדברים על תפיסת תקיפה, שכרגע בשבילנו למשל לראות, לשמוע, כרגע באמצעות החושים. אז כדי שאני אוכל בכלל לדבר על משהו שקיים, צריך שיהיה או אני או מישהו שתופס אותו. נכון? בלי זה על מה אני מדברת. מה עשית שמחיית כף של יד אחת? שמעתם את זה פעם?
כן, חזרתי
מהאלה שלי. כן, אז מחיית כף של יד אחת, האם יש דבר כזה?
לא, אבל לא.
כדי שיהיה דבר כזה, מישהו צריך היה לתפוס את זה. האם מישהו אי פעם שמע על מחיית כף של יד אחת? מבחינת ההגדרה שלנו,
זה לא קיים.
מה שההגדרה הזאת מכניסה לנו מאוד חזק, זה שצריך שיהיה מי שתופס כדי שנדבר על משהו שקיים. ובלי זה אין על מה לדבר. צריך שיהיה משהו לתפוס ושיהיה מי שיתפוס. וזו האסכולה של הסבת אנטריקה, שמדבר קצת. צריך שיהיה אובייקט, שיופיע, וצריך שיהיה מי שיתפוס. זה מה שההגדרה הזאת מציעה. צריך שיהיה משהו שמופיע ומשהו שתופס. המקפא זה הדבר הנתפס, והצמא זה מה שתופס אותו. התפיסה, התקיפה. עכשיו זה אומר יותר מזה. א' צריך שיהיה משהו לתפוס, ב' צריך שיהיה מי שיתפוס, וג' התפיסה צריכה להיות
תקפה.
זאת אומרת, לא מבולבלת על ידי סמים, או ישנוניות, או מחלה, או עלתה, או גורמים מעין עדה. צריכה להיות תפיסה תקפה. אז יש פה די הרבה בהגדרה מאוד קצרה. 14 איש לקחו מקלט לפני שבוע. נפלא. ומה לקחתם מקלאס? בבודה דרמה סנגה, נכון? אומר לנו קדרב ג'ה, אחד משני התלמידים הגדולים של ג'סון קאפה, אוקיי, אתם מחפשים מקלט, איזה מהאובייקטים האלה אתם יכולים לתפוס בתפיסת תקיפה? כרגע אנחנו לא יכולים לתפוס אף אחד מהם בתפיסת תקיפה. אז אנחנו לא יכולים אפילו לוודא שהם קיימים. מי זה הבודה שאנחנו הולכים ותופסים במקלט? יצור שהוא בעל ידע כל, יצור שיש לו חמלה טוטלית, אינסופית, יצור שדואג לך יותר משדואג לעצמך. יצור שמופיע מתי שאתה צריך אותו, באופן שבו אתה צריך אותו, איך שאתה צריך אותו, ויכול לעשות את זה בו זמנית עם כולם. אלא שהדבר הזה שאנחנו מדברים עליו כל כך, אנחנו לא יכולים לאמת את קיומו, אנחנו לא יכולים לאשש את קיומו, כי אין לנו פרמנה לגבי יצור כזה. והדבר השני, יהלום הדרמה. זה לא הדרמה שכתובה, זה לא הדרמה המדוברת, זה ההישגים הרוחניים, התובנות הרוחניות של הלב, זה הראייה הישירה של ריקוד, זה שלמות החוכמה, זה הפסקת הנגעים הרוחניים. אנחנו פגשנו פעם מישהו שהפסיק את כל נגעיו הרוחניים? אין לנו מושג מה זה שדבר כזה בכלל קיים. מה זה שלמות החוכמה? פגשנו את זה? לא. היהלום של הסנגה, שזה מה שאנחנו הולכים למקלט, זה אנשים שראו ריקוד ישירות. אנחנו יכולים לראות אנשים, אבל איך אנחנו יודעים שהם ראו ריקוד ישירות? אנחנו לא יכולים לראות אותם באופן ישיר ברגע, עד שלא נגיע להיות אריה. וזה הבעיה שלנו. כי בדיוק הדברים שיוציאו אותנו מן הבוט, זה בדיוק הדברים שאין לנו לגביהם פרמנה. אז מה נעשה עם זה? בכל זאת אנחנו רוצים לצאת מן הבוט, בכל זאת אנחנו צריכים לקחת מקלט, בכל זאת אנחנו צריכים לצאת עבודה, אנחנו צריכים למצוא בינתיים, עד שנפגוש אותם ישירות, אנחנו צריכים למצוא דרכים עקיפות לאמת לעצמנו את קיומה, לאשר לעצמנו את קיומה. וזו המטרה של הלוגיקה הבודיסטית. המטרה של הלוגיקה הבודיסטית, לאפשר לנו דרכים עקיפות, לאשר לעצמנו את הדברים שאנחנו כרגע לא מסוגלים לראות. ודוגמה, אני נסעתי בדרכי ואני רואה עשן מתאמר. אז אני יכולה להסיק מסקנה שחייבת להיות איזשהו אש, כי אחרת לא יכול להיות עשן מתאמר. אז זאת דוגמה של הסקה שהיא דדוקטיבית, שאני לא רואה במו עיניי את האש, אבל אני רואה את העשן. ומתוך משהו שאני כן יכולה לראות, ומתוך ידע נוסף שיש לי, שאין עשן בלי אש, אז אני מסיקה שחייבת להיות אש. בלי שראיתי את האש, ואני יכולה בוודאות די רבה לבוא ולהגיד, היום נסעתי בדרך והייתה שריפה. נכון? אני יכולה להגיד את זה ולהרגיש שאני מדברת אמת, גם אם לא ראיתי את האש במו עיניי. כי ראיתי עשן ואין עשן בלי אש.
אבל עדיין יכול להיות שיושב שם מישהו עם מכונת עשן בלי אש ומייצר את
העשן. זה עדיין יכול להיות. הסקה דדוקטיבית היא לא כמו ראייה ישירה. אין כמו ראייה ישירה. משהו שחוויתם בעצמכם זה שלכם.
אין ספק.
אין שם שום ספק. אי אפשר לקחת את זה מכם. כל עוד זה פחות מזה, יש אפשרות שמישהו ייצר עשן במכונת עשן. ויכול להיות שראיתי משהו שנראה כמו עשן וזה לא באמת עשן, ועכשיו אני מספרת הייתה שריפה ואני לא מדייק. אז זה נכון. ולכן הפסקה דדוקטיבית היא לא כמו חוויה ישירה. אבל היא תחליף ביניים, היא קביים שיכולים לעזור לנו. ואם אני יכולה באמצעות ההיגיון ליצור מערכת של טיעונים, שהמסקנה ההגיונית שלהם היא שיש יצורים מוארים ושיש דרך להיות מוארת ואני יכולה להפוך למוארת. זה טוב, זה די כדי לשמור אותי בדרך ולאפשר לי מספיק אמונה כדי לתרגל. ואז יום אחד תהיה לי חוויה ישירה. אז מה אנחנו מחפשים לאשש באמצעות הלוגיקה הבודיסטית? את האפשרות של הערה, את האפשרות של יש יצורים נאורים, ואת הדרך לשם. את זה שיש הערה, את הקיום של הערה, שכרגע אני לא יכולה לחוות באופן ישיר, את הקיום של יצורים מוארים שעשו כבר את הדרך, ואת הדרך לשם, שגם אותה אני לא יכולה כרגע לחוות באופן ישיר. אני צריכה להסתמך על היצורים המוארים. אבל אם אני באופן הגיוני יכולה לבסס לעצמי במידה גבוהה של סבירות שהדברים האלה קיימים, אז זה דיו כדי להעביר אותי על הגשר הזה של האי ידיעה שיש לי כרגע. וזאת המטרה שלנו. אנחנו עוסקים במה שאנחנו קוראים הוכחה לוגית בודיסטית. אז יש פה תורת היגיון שלמה בודיסטית שהתפתחה, שהיא נפלאה. מאוד דומה לתורת ההיגיון המערבית. יש הרבה הרבה דמיון, אבל לא לגמרי. ואני אראה לכם איפה זה דומה ואיפה זה לא דומה. ואחד הדברים שמנחים את המתרגל בפיתוח ההיגיון שלו, זה כשאני נכנסת לאיזה פולמוס הגיוני, שאני רוצה להראות למישהו משהו שהוא עוד לא רואה. אוקיי, אני מדברת עם גילה, ואני רוצה להוכיח לקיום של משהו שהיא עוד לא יכולה לראות. אז אני צריכה לקחת אותה צעד צעד בדרך הגיוני. ואחד הכללים שמנחים בדרך הזאת, זה אני חייבת להתחיל איתה ממקום שהיא מקבלת. הוכחה בודיסטית חייבת להתחיל ממקום שהיא מסכימה לו כבר, שהיא כבר קיבלה, שהיא כבר אין מספיקות שם. בלוגיקה הבודיסטית, אם אני נותנת לגילה הוכחה שהיא לא יכולה בכלל להתחיל אותה, אז אני עושה שגיאה לוגית. אז אני יכולה לבנות הוכחה שלמה שהיא טובה בשבילו, אבל לא טובה בשבילה. זאת אומרת, ההוכחה היא לא נכונה או בלתי נכונה מצד עצמה. היא יכולה להיות טובה בשביל אדם א' ולא טובה בשביל אדם ב'. אם בשביל אדם שאיתו אני עכשיו באינטראקציה, אם בשבילו היא לא טובה כי אני לא התחלתי איתו, אז היא הוכחה לא נכונה. בלוגיקה הבודיסטית היא נחשבת שגויה. כי היא לא מביאה לה שום תועלת. דיברנו על למשל מעשי ניסים. אז יש לעמות שיכולים במהלך התרגול שלהם לפתח יכולות אלחושיות ויכולות לעשות מעשי ניסים. יש להם גם נדר לא להפגין אותם, אלא אם כן זה מועיל למי. אז זה בדיוק המשמעות למשל של זה. כי אני יכולה להגיד, תשמעי, את צריכה להאמין לי. הנה, אני אראה לך. אני אעשה את זה שחש. האם זה יגרום לה להאמין לי?
לא.
לא, אז אולי היא תחשוב שיש לי יכולות. זה לא יקדם אותה בדרך לראות מה שהיא לא מסוגלת לראות. לא בהכרח.
למה יש עוד שינוי?
זה יכול, ולכן יש לעמות עם יכולות לעשות מעשי ניסים, והם מצווים להשתמש בהם רק אם זה מביא תועלת. אם הלמה בחוכמתו יכול להעריך שאותו אדם עכשיו זה יחסל לו את הספק האחד שמנקר בליבו כדי שהוא יתחיל לתרגל ברצינות למשל. אז הוא מצווה לעשות את זה, אבל כל עוד האדם רחוק משם, אז מה אם נפגנת? אז מה? בדרך כלל זה לא מועיל, ולכן הלמות לא מפגינים אותם. כי זה מבחינת הלוגיקה הבודיסטית, יש שגיאה לעשות את זה. אם זה לא מביא תועלת, אז זה שגור. אתם מתחילים לקבל אולי קצת את הטעם של החשיבות של הלוגיקה הבודיסטית, כי זה איך שהבודה עובד איתנו. איך הבודה יכול להביא לנו ברכה? אנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה כרגע בחושנו. אנחנו לא יכולים להיכנס לקומוניקציה ישירה עם הבודה. אז הדבר היחיד שהבודה יכול לעשות זה לבוא דרך המורים ולתת לנו טיצ'ינג. ומה המורים יכולים לעשות בשבילנו? כל מה שמורה יכול לעשות בשבילנו זה לקחת אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים באמצעות ציונים לוגיים להרים אותנו למקום הבא. תסתכלו שוב מה שעשינו בקורסים הקודמים. כל כולם היו להביא אותנו לשלב הבא. לעזור לנו בפקיחת העיניים ההדרגתית הזאת. זה תהליך מאוד הדרגתי של לבוא מבורות גמורה שאין לנו שום מגע עם הדברים האלה לתפיסה שהיא הולכת וגדלה במידת התקיפות שלה על המקום שבו אנחנו יכולים לתפוס את זה ישיר. מכאן החשיבות שהתורה הזאת תבוא אלינו בצורה שהיא נקייה וטהורה, שהיא לא מסולפת, שהיא יכולה אמנם להביא אדם ממקום שהוא נמצא אל מקום של הערה. ופה נכנסת החשיבות של השלמות של השושלת הרוחנית שדרכה אנחנו מקבלים את הטיצ'ינג. שהמורה שמלמד אותי קיבל את ההוראה שלו ממורה, שקיבל אותה ממורה, וכל זה הלך חזרה עד הבודה ובא בצורה ששרשרת שהיא לא נקטעה והיא לא סולפה. וזה נדיר מאוד, נדיר מאוד, כי קל מאוד לזכות קצת, לזייף קצת בהגדרה או לזייף קצת בתיאור, וזה כבר מעלה אחת של סטייה, כשהולכים לאורך זמן, זה מתרחק. יש מסורות שלמות אפילו בבודיזם, ואפילו בבודיזם הטיבטי, יש מסורות שלמות שאיבדו את שושלת ההיגיון שלהם. הם לא טיפחו אותם מספיק, במשך הדורות, לא היה מספיק תשומת לב לזה. והם איבדו, אין שם את הטיצ'ינג האלה. והתוצאה היא שזה לא שהמסורות האלה לא יכולות להביא אנשים לערב, אבל יותר קשה, כי אין את השכלול של המסורת הלוגית שאנשים למדו איך לעשות את זה טוב, איך לא לבזבז הרבה זמן. וזה אחד היתרונות של זרם הגילוקפה ושל ג'קטון קאפה והתלמידים שלו גלסאג'ה וקדרג'ה שכל כך פיתחו את הכיוון הזה. השיטה הדידקטית נשמרה, המסורת של ההיגיון נשמרה.